אנחנו לומדים את המאמר על פרשת יצווה, להבין שורשי הדברים, שזה נמצא בהוספות לתורה אור על פרשת יצווה. בדף ק"י בעמודה הראשונה. המאמר הזה הוא בעצם ביור על המאמר של ואתה תצווה שמופיע בספר עצמו בתורה אור, המאמר הראשון של ואתה תצווה. אז זה, שזה נמצא בדף פי א' עמוד א', במאמר הזה, להבין שורשי הדברים, מבאר את המאמר הקודם. ידוע, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שאדמו"ר הזקן, הרבה פעמים אמר מאמרים פעם שנייה. הפעם השנייה זה היה ביור על המאמר הקודם, והביור בדרך כלל נאמר בעומק יותר, לפעמים זה נאמר באותיות של קבלה, אותם רעיונות. אז זה אותו נקודה שדובר במאמר הקודם, ופה זה בעומק יותר. זאת אומרת ככה, להבין שורשי הדברים הנ"ל על פסוק ואתה תצווה את בני ישראל. להבין מה שדובר במאמר הקודם, ואתה תצווה את בני ישראל, להבין את שורש הדברים. שם דובר על המעלה של אהרון הכהן, על התפקיד שלו. אז מה שורש העניין והתוכן הרוחני של אהרון הכהן? זאת אומרת ככה, הנה שורש בחינת אהרון. להבין את השורש, השורש האלוקי. של הבחינה הרוחנית שנקראת אהרון. אהרון בוודאי היה יהודי גשמי בעולם הזה, אח של משה רבנו, אבל אהרון הכהן יש לו גם תפקיד, ועבודה רוחנית מאוד מיוחדת שמאפיינת דווקא אותו, הוא אחד מהשבעה רועים של בני ישראל. אז להבין את שורש הבחינה הרוחנית של העניין של אהרון הכהן, שנקרא אהרון הכהן יש לו כינוי מיוחד, הוא נקרא שושבינה דמטרוניתא. שושבין, וכמו שבחופה, החתונה, מוליכים את החתן והכלה לחופה, אז מוליכים אותם המלווים. יש את השושבין של החתן ואת השושבין של הכלה. שושבין זה המלווים. אז יש פה גם כן, החתן והכלה, המלך והמלכה, בנמשל הרוחני, זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. מטרוניתא זה המלכה, ספירת המלכות, עם ישראל, כנסת ישראל. ואהרון הוא שושבינה דמטרוניתא, הוא המוליך והמעלה, המקרב את עם ישראל למקור שלהם, לקדוש ברוך הוא. היינו, מהי העבודה הרוחנית שמתבטאת בעניינו של אהרון? בחינת העלאות הרפח ניצוצות. הרי יהודי בעבודה שלו בעולם הזה, זה לזכך את העולם, לאסוף את הניצוצות שהתפזרו בעולם, זה הרי תפקידו של יהודי. כל מצווה שיהודי מקיים בחפץ גשמי, זה זיכוך של עוד ניצוץ שנמצא תמון באותו חפץ. אז היהודי עושה את הפעולה, אבל לא מספיק שהיהודי עשה את הפעולה. צריך עכשיו גם נתינת כוח לרומם את זה. זה כמו שמישהו מכין למלך איזשהו מתנה שרוצה לתת. אוקיי, אז הוא הכין את המתנה, אבל צריך מישהו שיכניס את זה למלך. צריך מישהו שיהיה מתווך ויחבר בינך לבין המלך. אותו דבר גם פה, יש מה שיהודי עושה. עכשיו צריך להיות השושבין. הנציג שמעלה את העבודה של היהודי למלך, זה עניינו של אהרון. שאהרון הוא המעלה אותם. אהרון מעלה את הניצוצות, את הרפח ניצוצות שהיהודי מזכך ומתקן, הוא מעלה אותם למלך. וזהו, זה מה שגם נאמר בתורה על אהרון הכהן, כשמדובר על הדלקת המנורה, אז כתוב, יש בפרשת בעלותך, כתוב שם את הלשון, בעלותך את הנרות. ראינו שהפעולה של אהרון הכהן, להכין את הנרות, קוראת לזה התורה בעלותך את הנרות. שהפעולה הזו בעלותך את הנרות, זה מבטא את הפעולה הרוחנית של תפקידו של אהרון הכהן בעם ישראל, להעלות את העבודה שלהם, את הניצוצות שהם זיקחו, להעלות אותם למעלה. וכשכתוב בעלותך את הנרות, למי הכוונה הנרות? והנרות הם המצוות. המצוות נקראים נרות. כמו שכתוב כנר מצווה. כל מצווה שיהודי מקיים, זה בעצם, כמו שהזכרנו כרגע, זיכוך של עוד חפץ בעולם להעלות אותו לקדושה. את הנרות האלה, את המצוות האלה, את הניצוצות האלה, אהרון מעלה אותם, הוא השושבינה דמטרונית. ולהבין ביור הדברים, להבין מה באמת העבודה של אהרון, מה הביור, למה הצורך בשושבין הזה, למה יהודי לבד לא יכול לעשות את זה, מה בדיוק הרעיון הפנימי הרוחני של תפקידו של אהרון. זאת אומרת ככה, יש פסוק, נוסף שמתאר את העבודה של אהרון, כתוב בספר ויקרא, הנה כתיב, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון. פסוק מתאר שאיפה אהרון הכהן נמצא עם המנורה, איפה הוא עורך את הנרות, את הפתילות, את השמן, איפה הוא עושה את כל זה, מחוץ לפרוכת העדות. הרי בבית המקדש, גם במשכן, היה את קודש הקודשים, ששם נמצא העדות, שם נמצאים ארון הברית. יש פרוכת, שזה פרגוד, מסך, שמבדיל בין קודש הקודשים, למה שנמצא מחוץ לו, זה הקודש. בקודש, שם עמדה המנורה, ומאחורי הפרוכת, ארון היה כל יום מדליק את המנורה. כך זה היה גם במשכן, גם בבית המקדש. זה שהתורה מתארת שזה היה מחוץ לפרוכת העדות, אז זה לא רק תיאור טכני של המיקום איפה המנורה עמדה, אלא זה גם מסמל את התפקיד הרוחני האלוקי של אהרון, שהוא מעלה את עבודתם של בני ישראל, שזה פעולה מיוחדת שאיפה היא נמצאת מחוץ לפרוכת העדות. מה המשמעות הרוחנית של מחוץ לפרוכת העדות? אני מסביר. פירוש, מחוץ לפרוכת, כשאומרים מחוץ לפרוכת, מה זה נקרא פרוכת? היינו מחוץ לבחינת פרסה המפסקת בין אצילות לבריאה יצירה עשייה. יש גם בעולמות, כמו חלוקה שיש בבית המקדש או במשכן, יש גם בעולמות אותו דבר. כמו במשכן יש לנו את קודש הקודשים, כנגד זה בעולמות זה עולם האצילות. כמו שבמשכן יש לנו את קודש והזרה והחצר, שזה החלקים שהם מחוץ לקודש הקודשים. אותו דבר בעולמות, יש לנו את בריאה, יצירה, עשייה, שזה מחוץ, דהיינו נמוך יותר מאשר עולם האצילות. גם בין האצילות לעולמות הנמוכים, יש סוג של פרוכת. הפרוכת הזו נקראת בקבלה פרסה. פרסה זה בעצם משל כמו וילון, מסך, שההערה האלוקית הגדולה שמאירה באצילות, לא יכולה להעיר כפי שהיא בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, צריך להיות איזשהו ויסות. הויסות הזה נקרא פרוכת, נקרא מסך. שתרגום יונתן מנוזיאל שמתרגם את המילה פרוכת, איך הוא מתרגם את זה? פרגוד. פרגוד זה סוג של מחיצה בין מקום למקום בכלל. פרגוד זה מחיצה. והיינו, מה זה פרגוד? מה זה מחיצה? פרסה. פרסה זה שוק של כיסוי. והפרסה הזאת שמבדילה בין הצילות לבריאה, יצירה, עשייה, הוא בחינת שם אלוקים. לפרסה הזו קוראים שם אלוקים. כי מה תפקידו של שם אלוקים כידוע? אלוקים הוא שם שעניינו המסתיר. שם אלוקים הוא כמו מגן, שיביא מיד את הפסוק, כמו שכתוב, כי שמש הוא מגן הוויה אלוקים. מה הפסוק הזה אומר? שהשם הוויה נקרא שמש. שם אלוקים נקרא מגן, שתפקידו של המגן זה להסתיר, לצמצם, לבסס את אור השמש, כי העולם לא יכול לקבל את האור של השמש כפי שהוא, צריך שיהיה איזשהו מגן, שכבת הסתרה. המגן הזה זה כנגד שם אלוקים. כך שם אלוקים הוא המסתיר לשם הוויה. השם אלוקים הוא הפרגוד, הוא המחיצה, הוא המסתיר. והרי זה כמו על דרך משל, המסך והפרסה שמסתיר ומעלים את האור. כמו שהפרסה מסתירה את האור של השמש, ככה שם אלוקים מצמצם את האור הגדול של שם הוויה. ככה יש הפרדה בין עולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. וזהו, על פי זה גם נבין, אחרי שהבנו שהנרתק של השמש זה רק משל לכיסוי והצמצום של שם אלוקים, על פי זה נבין מאמר הזל שכתוב לעתיד, לעתיד היינו אחרי ביאת המשיח, שהעולם יהיה מזוכח, והגילוי האלוקי יהיה בעוצמה, והעולם יהיה כלי לקבל את הגילוי האלוקי. אז חזל שדיברו אלינו בדרך משל, אמרו חזל את הלשון, לעתיד הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתקה. אז מה התכוונו לומר מוציא חמה מן הרתקה? אם חמה, שמש, זה משל לשם הוויה, והנרתק זה משל לשם אלוקים, אז מה זה נקרא מוציא חמה מן הרתקה? יוריד את הפרגוד, את המסך, את הצמצום של שם אלוקים, ואור של שם הוויה יאיר בעוצמה מאוד גדולה. אז זה הבאנו כדוגמה להדגיש את מה שאמרנו קודם, שהפרגוד והמחיצה זה שם אלוקים. והיינו, על ידי שלעתיד לבוא נאמר, על הפסוק, על העתיד לבוא כתוב את הפסוק שיעקב אבינו ביקש, שהוא יצא לדרך, פרשת ויצא, שם הוא אמר, והיה הוויה לי לאלוקים. אז מבואר שמה הייתה הבקשה של יעקב אבינו? יעקב אבינו אמר ששם הוויה, שזה גילוי גדול, הוא יהיה כמו האלוקים, הוא יהיה כמו המסתיר, כי הגילוי יהיה עוד יותר גדול. היינו מה שכביכול היום משמש, גילוי, ועליו צריך כיסוי, נרתק, אז הגילוי הוא יהיה הכיסוי לגילוי שעוד יותר גדול שיהיה אז. כמו שכתוב על פסוק ושבתי בשלום. על כל פנים לחזור לענייננו, ארון הכהן, איפה העבודה שלו? מחוץ לפרוכת. העבודה שלו זה אצל יהודים שנמצאים בבריאה, יצירה, עשייה, בעולם שאין גילוי כזה גדול. ובמילא העבודה שיהודי עושה פה למטה, הוא צריך לרומם את זה, הוא צריך להכניס את זה למעלה, הוא צריך להעלות את זה להצילות, הוא צריך לקרב את זה למלך. אז בשביל זה צריך את השושבין, צריך בשביל זה את הארון הכהן שיעשה את זה. והנה הארון הוא בחינת שושבינה, זה אכן מובן מה התפקיד של הארון להיות השושבין, דהיינו המוביל להעלות הניצוצות מבריאה, יצירה, עשייה, להצילות. כי עולמות הנמוכים הם מאוד נמוכים, הם מוסתרים, עולם האצילות הוא מאוד מאוד נעלה. איך יכול יהודי שפועל עבודה בעולם הבריאה או יצירה או עשייה, שזה מקום שהגילוי האלוקי מוסתר, העבודה שלו צריכה להתרומם ולהתעלות לאצילות, אז בשביל זה צריך את אהרון הכהן. זהו שכתוב, מחוץ לפרוכת יערוך הנרות. אהרון עורך את הנרות, דהיינו מכין מחוץ לפרוכת, מחוץ לפרסה הנעל. ואחר כך יעלה אותם, לאן הוא יעלה אותם לאצילות. היינו, ההתעסקות שלו זה בדרגות נמוכות, אבל הוא מעלה את הכל, מזכך את הכל, ומכין את זה להתקרב, להיכנס, להצילות. הם באו ממקום יותר גבוה, מעולם התור שזה עוד יותר נעלה. והעניין של בחינת שושבינה, למה קוראים לו שושבינה? שושבין, למה בחרנו דווקא במשל הזה של שושבין? לחנות את העלה, למה שושבין דווקא? אז הוא שואל כאן שאלה, ודווקא השאלה מעוררת אותנו לנקודה מעניינת. הוא שואל שאלה. הנה הלשון לכאורה לא שייך. הלשון הזו לקרוא לארון שושבין הוא לא כל כך מתאים. למה? כי מתי משתמשים בביטוי שושבין? אלא בחתונה. תחתם וקלה שיש להם שושבין. אז אדם בחיים שלו, כמה פעמים היה לו שושבין? פעם אחת בחיים שושבין, שהוא היה חתם. בעזרת השם, כן? אז זאת אומרת שושבין זה משהו נדיר, ולעיתים ופרקים, רחוקים, זה לא דבר שכל יום יש לבן אדם שושבין. אז אם כך, למה בנישואין האלה בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, קוראים לארון שושבין, מה זה פעולה חד פעמית שארון עושה פעם ב, אבל בעלות הנרות הרי היה בכל בין ארבעים, זה פעולה שארון הכהן עושה יום יום. אז אם ארון הכהן עושה את זה יום יום, אז הכינוי שושבין הוא לא מתאים, צריך למצוא איזה שהוא... משל אחר, שהוא מתאים ליום יום, אבל שושבין זה לא ליום יום.
כשמחסים
הוא עורך, זה גם שושבין. אז כל יום הוא כבר לא עורך, הוא כבר דייר קבוע, ליום יום. ולמה נקרא בשביל זה בשם שושבינה? אז למה ארון קוראים על פעולה שהוא עושה כל יום קוראים שושבין? אז מה זה כן אומר, שנכון באמת הפעולה של ארון לכל יום, אבל יש פה איזה משהו מיוחד שקורה כל יום, שהוא כמו שושבין. למה? אך העניין הוא, תדע למה קוראים לו דווקא שושבין? דכל בחינת התחדשות אור מביאה שמחה ותענוג. כשאתה רואה שושבינים, אתה מבין, הולך להיות פה חתונה. הולך להיות פה משהו שמח. מה השמחה הגדולה? אז זאת אומרת, החתם והקלה הולכים עכשיו לבנות בית. הם לא היו קרובים זה בזה 20 שנה. עכשיו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא חיבר ביניהם, הולכים להתחתן. זו שמחה מאוד גדולה. אז השמחה הזו זה כאילו פעם ב... מה שקורה כל יום, אנחנו לא כך מתרגשים, וכל יום. בא הקדוש ברוך הוא לומר, תדע לך שהחיבור הזה של הניצוצות, של העבודה של יהודי, למעלה זה חתונה כל יום. זה חידוש כל יום, מה שהיה אתמול זה לא מה שיש היום, מה שיהיה מחר. והוא עניין החתונה ששמחים בה. למה שמחים בחתונה? לפי שהוא דבר חדש. אז תדע לך, וכך בעלאת והטבת הנרות גם כן. אותו דבר בפעולה הזו של אהרון, שמיטיב את הנרות, אגם שהיה בכל יום, למרות שכל יום הוא עשה את זה, מכל מקום היה בכל יום שמחה חדשה. כל יום זה כמו משהו חדש, שמחה חדשה. לכן הוא כל יום שושבין, הוא כל יום זה חתונה. למה? מפני בחינת התחדשות העלאות רפח ניצוצויים, ניצוצות המתחדשים בכל יום. כל יום יש ניצוץ חדש, הניצוץ הזה אף פעם לא היה. כי הניצוץ שתיקנת הוא כבר למעלה. כל יום אתה מעלה משהו חדש, שכל יום זה חתונה מחודשת בשביל הניצוץ הזה. הוא אף פעם עוד לא היה. לעלות מביאה לאצילות. כל יום זה ניצוץ חדש, ולכן נקרא שושבינה. אז זה שקוראים לארון שושבין, בעצם מה הנקודה שרוצים להדגיש כאן? איזה שמחה יש כל יום בעבודה שלו. השמחה הגדולה, זה, כן?
סוסבינה.
הוא יזכיר את זה עוד מעט לעניין של, לא את הרמז הזה, אבל הרעיון. אז זה אומר, איפה רואים שאהרון נושא כל יום עבודת בירורים, לראות 2-3 שורות? הנה ידוע, בעניין הבירורים, שהמלכות מברר בכל יום. ידוע שהבירורים, הניצוצות העלאת הניצוצות זה כל יום. כל יום יש את העלאת הניצוצות הללו. כמו שכתוב במלכות האצילות, יש פסוק שמתאר את מלכות האצילות שעושה את עבודת הבירורים, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה. בעוד לילה זה אומר כל לילה, כמו שאהרון הכהן בין הארבעים, מדליק את הנרות. מה זה ותיתן טרף? טרף זה גימטריה. טרף היינו רפח עם הכולל. יש רפח ניצוצות. 288 ניצוצות. בגימטריה לפעמים אנחנו מוסיפים את המילה הכללית כמספר נוסף, אז הוא יוצא ריש פי ת. 289. זה אותיות טרף. ותיתן טרף לביתה, זה בעצם זה רמז על העלאת רפח ניצוצות. כמו שכתוב, עלי זית טרף בפיה. כתוב על היונה, שנוח שלח אותה, היא באה עם עלי זית טרף בפיה. כאילו היא חטפה עלי זית. קוראים לזה טרף. כי זה צריך לחטוף את הניצוצות מתוך המקומות שהם נפלו בהם. וכן כתוב עוד פסוק, טרף נתן ליראיו. דיינו ליראיו, הם מקבלים את הטרף, הם מקבלים את הרפח ניצוצות. אז כל יום יש את העבודה הזו, והארון הוא שושבינה דמטרוניתה, הארון הוא השושבין של, של מלכות, של המלכה, של עם ישראל, היינו שמעלה את המלכות שנקרא מטרוניתה, עם כל הבחינות הניצוצות שביררה. כל הניצוצות שהתבררו כל יום, אהרון כל יום עושה את העבודה. וכל יום זה עבודה חדשה. זה לא כל יום אומר, טוב, כבר עשיתי את זה אתמול, כבר עשו שם. כל יום זה שושבין, כל יום זה חתונה. והם הנרות שבמנורה, הכוללים כל הבירורים. אז הוא מסיים ואומר, מפני בחינת ההתחדשות הזאת, בגלל שכל יום מתייחסים לזה כמשהו חדש, מסתעפת בחינת השמחה למעלה. מזה נהיה השמחה הגדולה למעלה. השמחה הגדולה זה כי שמחת חתונה של ניצוץ חדש שחזר הביתה אחרי כל כך הרבה זמן שהוא היה תמון בתוך העולמות בקליפות. זה השמחה הגדולה שאהרון מביא את העניין, הוא מסיים את המשפט ואומר, והשמחה למעלה באצילות, באיזה דרגה השמחה נמצאת למעלה באצילות כשהניצוצות חוזרים למקורם, ובבחינת אי גבורות דאמא, זה קשור לבחינה של הגבורות של בינה, של אמא, וכמו שכתוב, הם הבנים, שמחה, שהם הבנים, זה הולך על ספירת הבינה. נעצור כאן.